ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף דף למד ה' עמוד ב', שורה אחרונה. אנחנו ממשיכים ב ציטוט מהמשנה, מדברים שהם אסורים באכילה אבל אינם אסורים בהנאה, והשמן שלהן. אנחנו בשוליים מציינים תחת הכותרת נושא עד דף למד וו עמוד ב', שמן של עקום. א', מי גזר עליו? ב', מי תירו? הגמרא ממשיכה. שמן רב אמר דניאל גזר עליו, ושמואל אמר, אנחנו ממשיכים דף למד וו עמוד א', יש פה קטע שבסוגריים, אז אנחנו נמשיך בשורה שנייה, זליפתן של כלים אסורים או סרטן. כשמכינים את השמן או מבשלים את החומרים, אנחנו מדברים על יצירת שמן מזיתים, אז בתהליך אז יש שלב של בישול. האקום, הגויים, הם מבשלים את זה בכלים שלהם, ובסירים שבהם הם מבשלים יש בליעות של מאכלות אסורות. אז לפי שמואל הבעיה בשמן שלהם שנפלט מתוך דופני הכלים שלהם טעם של איסור. זה הכוונה, זליפתן שקים אסור מסרטן. רשי בסוף למד ה' עמוד ב' כותב, זליפתן פליטתן שפולטין ומזיעין שמנונית איסור שבלעו. בסוגריים פשוט הלשון של הגמרא עובר תיקון. אז מה היה הבנה ראשונית פה? אז שמול אמר, אנחנו חוזרים לקרוא את הקטע שבסוגריים, זליפתן של כלים טמאים או סרטן. שואלת הגמרא, אתו כולי אלמה אוכלי טהרות? נינו, אם כל הבעיה היא בעיה שבתחום הטומאה וטהרה, זה לא אמור להרתיע יהודים מליהנות מלאכול שמן שלהם. אפילו אם זה טמא, גם יהודים אוכלים מאכלים טמאים. אנחנו לא מדברים פה על קודשים או על תרומות שהאיסור של טומאה היא מונעת מאכילת המזון. אז למה אתה אומר כלים טמאים? אלא זליפתן של כלים אסורים או סרטן. כעת אנחנו, ושוב פעם, הכלים אסורים, כוונה שהכלים הסירים שלהם, של הגויים, בלעו שמנונית מבשר טרף, מבשר אסור, כמו בשר חזיר למשל, ואז הבישול של השמן בכלים האלו יגרום לכך שהשמן יבלע את הטעם האיסור, וזה מה שאוסר לנו את שמנן. ולכן השמן אסור, השמן של גויים אסור באכילה. כעת יש לנו צורה גיאומטרית המשולש, והוא יופיע במהלך הגמרא בכיוונים הפוכים. אז אנחנו מציינים בשוליים, זה מעקב אחר הדיון בשיטת רב, דניאל גזר על השמן. עם השפיץ למעלה אנחנו נראה הם קושיות, וההפך הם תשובות. הגמרא ממשיכה, פותחת כעת בשורה שלישית עם קושיה ארוכה. אמר לי שמואל לרב, בשלמה לדידי דאמינא, אני הסברתי האיסור, הרקע או הבסיס לאיסור שמן של גויים דאמינא, אני אמרתי זליפתן של כלים אסורים או סרטן. היינו, אפשר דרך זה להבין, דחיית הרב יצחק בר שמואל בר מרתא ואמר, כשבא רב יצחק הוא אמר לנו דריש רבי סמלאי בנציבין, שמן רב יהודה ובית דינו נמנו עליו ויתירו. כסבר רב, אותו רב יהודה היה בדעה נותן טעם לפגם מותר. על מה דיברנו מקודם? אומר שמואל, דיברנו על הטעם שנבלע בתוך דופני הסירים של הגויים. עכשיו אותו טעם זה נבלע לפני יום, יומיים, מי יודע מתי. כשהוא נפלט, הטעם כבר פגום. זה נקרא נותן טעם לפגם. עכשיו זה מתערב בשמן, זה לא דבר שאוסר לפי הפסק של בית דין של רב יהודה. אז אם התפיסה הייתה מקודם שהטעם הבלוע בסירים הוא זה שאוסר, היה החלטה שנותן טעם לפגם מותר. אז זה דבר שמבחינת ההתפתחות ההלכתית אין בעיה. אלא לדידך, אומר שמואל לרב, אמר דניאל גזר עליו. דניאל גזר, ואתה רב יהודה הנשיא ומבטא לי, הייתכן כזה דבר? אנחנו מדברים על דניאל שהוא היה שנים רבות לפני רב יהודה הנשיא, מאות מאות שנים טובות לפני רב יהודה הנשיא, וזה לא ייתכן שדניאל גזר גזירה וכעבור כל כך הרבה שנים יבוא רב יהודה הנשיא ומבטל. אז הייתכן שדניאל גזר ואתה רב יהודה הנשיא ומבטל, ואתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול אימנו בחוכמה ובמניין. אז איך אומרים עם כל הכבוד רב יהודה הנשיא, הוא לא היה בדרגה של דניאל, אז לא היה לו כוח לבטל את הגזירה של דניאל על שמן. אמר לי רב עונה, כי כעת שמענו קושיה על דרכו של רב בהבנת האיסור שמן. אז רב עונה לשמואל, סמלי לודה, לודה כבר האיש שבא מלוד, סמלי לודה כאמרת, אתה מקשה עליי על בסיס מה שדרש רב סמלי שבנציבים, נציבים זה שם מקום, אבל אתה מבסס את קושייתך על מה שרב סמלי אמר שרב יהודה ובית דינו התירו את השמן. אז הרב אומר, סמלי לודה כאמרת, שאני לודאי דמזלזלו. במילים אחרות, אי אפשר לסמוך על מה שרב סמלי אמר. רש"י אומר בשורה הראשונה לדודאי, מזלזלי במידי דרבנן. אמלי שמואל שמע את זה ושאל את רב, אשלח לי שאני אשלח לו מה שאמרת עליו עכשיו? יחסיף. אז רב התבייש. אבל רב ממשיך בטענה למה הוא לא מקבל את מה שנאמר נגדו. אמר רב, אם הם לא דרשו, אם רב יהודה הנשיא כפי שאתה ציינת הוא בא ויתיר את השמן, אם הם לא דרשו ענן לא דרשינן, אנחנו לא נדרוש את הפסוקים. רש"י אומר בשורה שנייה, אם רב יהודה הנשיא לא דרש את המקרא להבין שדניאל גזר עליו וסבר דבי דינה אחרינה גזר עליו משום זליפת כלים ושריה, זה לא מונע מאיתנו לדרוש את הפסוקים ולגלות שדניאל גזר על השמן. והכתיב, ממשיך הגמרא, וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתב. בשתי, המילה הזאת משתב, לפשר שנייה, בשתי משתאות הכתוב מדבר. אחד משתי יין ואחד משתי שמן. רב סבר על ליבו שם, כוונה על דניאל, ואם דניאל וחבריו לא אכלו ממה שהציעו להם בית המלוכה של נבוכת נצר, אז על ליבו שם ולכל יסוד הורה. הורה, הוא הורה את זה גם כן לכל ישראל, שלא להשתמש בשמן, לא לאכול את השמן של הגויים. אז על פי הפסוק הזה, רב הגיע לדעתו. ושמואל סבר, על ליבו שם, לכל ישראל לא הורה. זה דבר שדניאל קיבל על עצמו כחומרה, אבל לא, הוא לא הורה לאסור שמן לכל ישראל. עוד פעם, אנחנו רואים פה משולש עם השפיץ למעלה, קושיה. ושמן דניאל גזר ואמר, בלי, זה שם, בלי, אמר, אבי מינותה, משמי דרב, דווקא הוא מצטט את רב, פיתן ושמנן ינן ובנותיהן, כולן משמונה עשר דבר אין. כאן הכוונה לשמונה עשר גזרות שגזרו בית שמי ובית הלל במסכת שבת. וביניהם היה גזרה על שמן, שמנן, השמן של הגויים. אז סותר את מה שרב אמר מקודם, שדניאל גזר, זה מגזרות בית שמי ובית הלל. וכי תימה עתה דניאל גזר ולא קיבל, ויעטו תלמידי הלל ושמי וגזו וקיבל, אולי כתגיד ששניהם נכונים, שדניאל הוא גזר אבל עם ישראל לא קיבלו, יותר מאוחר תלמידי הלל ושמי גזרו ואז עם ישראל קיבלו. אם כן, אם ככה פירוש, מהי הסדות הידרב? מה היה שווה בדבריו של רב שדניאל גזר? אם דורו של דניאל לא קיבל, זה לא נחשב גזירה. אז יש פה עוד פעם קושיה, כי רב מובא פה דווקא בשם רב עצמו, שגזירת שמן לא באה מדניאל, אלא תשובה, דניאל גזר עליו בעיר משום איסור חתנות, החשש שאם אנחנו נאכל שמן שלהם ואנחנו נעשה פה בעיר, זה יבוא לידי קרבה בין היהודים והגויים וזה יכול להביא לידי נישואי תערובת. ויעתו הנו בית שמאי ובית הלל, התלמידים של שמאי והלל, וגזרו אפילו בשדה, גם מרוחק מהגויים, ראו ונכון להוסיף על הגזירה. הגמרא שואלת, כאן קושיה, שוב פעם נציין קושיה ארוכה, ובין ובין אנחנו נראה עוד סימונים, השתמשו בפס כפול להבליט כפי שראינו כבר, הדגשנו דניאל מול בית הלל ובית שמאי. עכשיו בקושיה ארוכה יהיו מעוינים, והם קושיות על הדאמרינא דרבי יהודה התיר את השמן. הגמרא, ורבי יהודה הנשיא, איך היא מצי למשרה תקנתה דתלמידי שמאי והלל? קבענו כבר שתלמידי שמאי והלל הם גזרו על השמן. אז איך ייתכן, כמו שהבאנו מקודם בשמו של רב סימנאי, שרב יהודה ובית דינו, רב יהודה הנשיא, התיר את השמן של הגויים? איך זה יכול להיות? רב יהודה הנשיא, איך היא מציא למשרה תקנת דתלמידי שמאי והלל? והתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן הבית דין השני גדול אימנו בחוכמה ובמניין. ועוד, אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, בכל יכול לבטל בית דין דברי בית דין חברו, חוץ משמונה עשר דבר, שאפילו יבוא אליהו, יותר גדול מהקודמים, ואפילו יבוא אליהו ובית דינו, אין שומעין לו. אז יש מעמד מיוחד, משופר ומוגבר לאותם 18 גזרות, ביניהם שמן, שמן של גויים אסור. אז מה זה כל הדיבור הזה שבא רב יהודה ויתיר את השמן? תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה, ממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. אמר רב משרשיה, מה הסיבה שלא מבטלים את התקנות של, של אותם 18 דברים? מה טעם? הועיל ופשט איסורם ברוב ישראל. שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל. דאמר רבי שמואל בר אבא אמר רבי יוחנן, ישבו רבותינו בדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל, וסמכו רבותינו על דברי רב שמעון גמליאל ועל דברי רבי אלעזר בן סלול שהיו אומרים, אין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. והמקור לזה, דאמר רב עדא בר אבא, מה יקרא, מה הבסיס או המקור שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה? יש כאן פסוק מספר מלאכי, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. עוד מעט נתייחס לפסוק, אבל הדרשה היא כך, איק הגוי כולו אין, אז זה נקרא גזרה, אי לא, לא, אם אין לך גוי כולו אפילו רובו, אז אם אין הרוב שמקיימים את הגזרה, הוא לא תופס. רש"י בשורה הראשונה, במהרה אתם נערים, אתם מקבלים עליכם גזירה בארור ובכללה, כלומר גוזרים גזירה ואומרים שמי שיעבור על זה יהיה ארור, יהיה בעל כללה, ונאסר עליכם, וזה אמור להיות תקף. ואחר כך אותי אתם קובעים, גוזלים, קובעים זה גוזלים, שאתם נהנים שוב מן הארורים. אתם מזלזלים, מחללים, עוברים על הגזרה. אבל על איזו גזרה? גזרה שאפשר לומר עליו הגוי כולו. בתוספות, בשורה ראשונה אומר, אי הגוי כולו אין, אי לא, לא, פירוש. אם אין לך רוב ציבור, פירוש אינה חלה כשאר גזרות, ויכולה להתבטל אף בבית דין קטן. ומיהו חלה היא אותה גזרה שאומנם לא התפשט ברוב ישראל, יש איזו חדות של הגזרה לעניין שצריכה שום אתר, שרי שמן נהגו בו איסור עד שבא רב יהודה והתירו. אבל כלל שאין בית דין יכול לבטל בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובניין, לא תופס, לא תקף בגזרה שמהשורש לא התקבל, לא התפשט ברוב ישראל. ובזה אנחנו מבינים איך יכול להיות שבמידה הנשיא, דהיינו בית דין מאוחר ופחות מתלמידי שמאי והלל, בכל זאת יכול להתיר את השמן. כי גם בתקופת תלמידי הלל ושמאי, השמן, הגזירה, השמן של גויים לא התפשט בעם ישראל. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים, תחת הכותרת נושא, פיתן, שמנן, ינן ובנותיהן, כולן מ-18 דבר, הן, גזירות של תלמידי שמאי והלל. אנחנו חוזרים לדון בנושא וברשימה הזאת. גופה, אמר בלי, אמר אבי מינותה בשמי דרב, פיתן ושמנן, ינן ובנותיהם, כולן מ-18 דבר אין. בנותיהם מהי? מה הכוונה של בנותיהם של הגויים נעשו בגזירת תלמידי הלל ושמאי? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על בנותיהן נידות מארי סוטן. דין נידה, אישה נידה מן התורה, שייך רק בבנות ישראל. גויות אין מן התורה, אין להם שום טומאה, גם שהם במצב של נידות אין טומאה. אבל גזרו על בנותיהם שיהיו להם דין נידה גם כתינוקות. כוונה אוטומט, גויה מתמת כנידה. ככה גזרו. וגניבה משמי דרב, אמר גניבה זה שם אדם שהיה תלמידו של רב, אדם שאולי נגיד היה קצת מפוקפק כפי שרואים בגמרות אחרות, אבל הוא הביא כמה וכמה מימרות של רב. אז גניבה מצטטת, רב אמר, כולן משום עבודת כוכבים גזרו בהן. כל הגזרות שישמענו עכשיו, שמנינו, הם קשורים להרחיק יהודים מעבודה זרה. תחיית הרווח הברדה, אמר רבי ישראל, גזרו על פיתן משום שמנן. זה צריך תיקון לשון. מי ומי דשמן מפת? מה החוזק או החומרה שיש בשמן יותר מפת? כי אתה פה כותב, אתה אומר שאסרו פת של גויים שמה תבוא לאכול השמן של גויים. אז מה יותר חמה, למה היו צריכים לחזק את האיסור שמן על ידי זה שעשו גם פת? אלא על פיתן ושמנן אסרו פת של גויים ושמן של גויים משום יינן. רש"י כותב, משום יינן שהיין בוער בו ומביאו לידי בנותיהן. אז זה יותר מובן לנו, נגיד בשלבים האלו, ואנחנו גם נציין שפה מופיע משולשים, הם פשוט אנחנו מבליטים גזרו על ופס כפול משום. אז אנחנו כעת קראנו שגזרו ראו לנכון כדי לשמר את האיסור יין של גויים, גזרו לא לאכול פת ושמן של גויים. ואז למה גזרו על יינן? ועל יינן משום בנותיהן, כפי שראינו עכשיו ברש"י. ועל בנותיהן משום דבר אחר. אנחנו נחזור לנקודות האלו בהמשך. אבל הם גזרו על בנות גויים, שכי זה יכול להביא לידי עבודה זרה. ועל דבר אחר, משום דבר אחר. זה נשאיר כמאמר סתום. דבר אחר שלא הוזכר כאן, אבל גם תדון בזה לקראת סוף העמוד. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה הכוונה שגזרו על בנותיהן. בנותיהן דאורייתא היא דכתיב לא תתחתן בם. יש איסור תורה, לא צריכים תלמידי שמאי ולב לאסור גויות. הרי הפסוק כבר אוסר את זה. הגמרא עונה, דאורייתא שבע אומות. האומות שהיו בארץ ישראל לפני כניסתן של עם ישראל לארץ כנען היו מה שאנחנו מכנים שבע עממים, ולהם מתכוון התורה לא תתחתן בם. אבל שאר עובדי כוכבים לא, הם לא כלולים בפסוק באיסור התורה, לכן איסור הגויות, שאר גויות תוצאה מגזירת רבנן. ועתו הינו וגזור אפילו דשאר עובדי כוכבים, הבנות של כל העובדי כוכבים, שאר עובדי כוכבים חוץ כאילו מעבר לשבעה עממים, כולן אסורות עכשיו. שורת אומר, רבי שמעון בן יוחאי אמר, כי יסיר את בנך מאחריי, זה המשך הפסוק של לא תתחתן בם, והתורה נותנת טעם. למה? כי אם מתחתנים בהם, אם יהיה נישואי תרובת, אם יהודיה תתחתן עם גבר גוי, אז הוא יסיר את בנך, הוא הגבר יסיר את בנך מאחריי, הוא יביא אותו להיות עובד עבודה זרה. הפסוק הזה לפי רבי שמעון יוחאי לכאורה היה, או המשפט הזה לכאורה היה מיותר. הרי אנחנו יודעים שרבי שמעון יוחאי הוא לבד נותן טעם לקרא. אז אם התורה נותנת טעם לקרא, מה שאני יכולתי לעשות לבד, סימן שהתורה רוצה לרבות עוד. אז מאחר שהתורה נותנת טעם לרבות כל המסירות, כלומר כל הגויים, אז מה יקרה למאמר? לפי רבי שמעון בר יוחאי כל נישואי תערובת נאסרו על פי התורה, היה מספיק, נחזור על הנקודה הזאת, היה מספיק, לפי רב שמעון יוחאי להגיד, לא תתחתן בן, ואני הייתי אומר, כי יסיר את בנך מרחץ. אז למה התורה כותבת את זה באופן מילולי, באופן מלא, בהדיה? זה הסיבה שהיא כותבת מה שיכולתי לדעת לבד, לרבות כל המסירות, כל מי שמסוגל להסיר יהודי מהמסלול של עבודת השם לעבודה זרה, כולן אסורות. אז מה איקה למאמר? אז מה הייתה הגזרה? מה הייתה הגזרה דרבנן? אלא דאורייתא אישות דרך חתנות. מה שהתורה אוסרת זה קיום יחסים דרך חיתון, ויתו אינו גזור אפילו דרך זנות. שואלת גמרא, זנות נמי בבית דינו של שם גזרו, זה לא מ-18 דבר, זה הרבה הרבה יותר, אלפי שנים לפני תלמידי שמי וילר. אנחנו מדברים על תקופת יהודה ותמר שמסופר בספר בראשית, תכתיב היום יהודה הוציאה ותשרף. בלי להיכנס לסיפור המקראי, רק מכאן אנחנו יודעים ש יחסים בין יהודי וגויה דרך זנות, כפי שראינו את יהודה במקרא, שהוא נגיד מייצג את בית דינו של שם, הוא פסק שאם היה זנות, צריכים לשלם את המחיר הכבד ביותר. אז מה אתה אומר שתלמידי שמאי והלל גזרו דרך זנות? זה כבר מימי קדם איסור זנות עם גויים. אלא דאורייתא עובד כוכבים הבעל בת ישראל, נוכרי זכר שמקיים קשר עם בת ישראל, דמשכה בת רי, הוא ימשוך אותה אחריו לעבוד הזרה. אבל ישראל זכר הבא על העובדת כוכבים, לא, זה לא היה בגזירת בית דינו של שם. מה היה בבית דינו של שם? אנחנו מדברים על תמר קלתו, שדיווחו ליהודה שהיא זינתה עם לכאורה, אנחנו יודעים שזה אחרת, אבל לכאורה הזנות שלה היה עם איזו גוי. אז זה הדוגמה של עובד כוכבים נחי זכר שבעל תמר שמאי בת ישראל. אבל ההפך, זה לא היה בגזירת בית דינו של שם. ויתו אינו גזור תלמידי שמאי והלל וגזור אפילו ישראל הבעל עובדת כוכבים, שבמקרה כזה אין חשש של עבודה זרה ובכל זאת גזרו. קושיה, ישראל הבא על עובד כוכבים, ומה אתה משך את זה לתלמידי שמי ואילי? הלכה למשה מסיני היא, דיאממו, הבועל הרמית, גבר ישראל שבא על גויה, קנאין פוגעין בו, כמו שמסופר בפרשת במעשה פנחס וזמרי, ששם זה ישראל נשיא שבט ובן שמעון, סליחה, אבל גם זה טעות, עוד פעם, זה נשיא שבט שמעון זמרי, כן, שהוא בא על קוזבי גויה. אלא ושוב בואו נדגיש, שם מדובר על מה שנקרא הלכה למשה מסיני, רואים שזה כבר אסור. הרי קנאין כמו פנחס פוגעים בו, כמו שמסופר שפנחס הרג אותו. אלא דאורייתא בפרהסיא, מה שאתה אומר הלכה למשה מסיני, כלומר דאורייתא, זה דבר שעושים אם הזנות בוצע בפרהסיא, הוא כמעשה שהיה אותו מעשה שהזכרנו עכשיו עם זמרי וקוזבי. ועתו אינו גזור אפילו בצנעה, גזירת תלמידי הלל ושמאי, גם אם היהודי מקיים יחסים עם גויה בצינה, הרי זה אסור. שוב פעם, דרך זנות. שאומרת כלומר, בצינה, נמי, בית דינו של חשמונאי גזרו. שוב פעם, בית דין יותר מוקדם מהיוד חט דבר של תלמידי שמי וילי. תחילת הרבים יאמר, בית דין של חשמונאי גזרו, ישראל הבעל העובדת קרובים, חייב משום, אלו, זה אלו, ראשי תיבות, נשגה, כי את הרבים אמר משום נשגז. יש כאן הבדל, הבדל קטן בין שתי הדעות האלו, אבל בכל אופן, העניין של ישראל שמזנה עם עובד קרובים, זה תוצאה מגזירת בית דין של חשמונאי, שקדם לתלמידי אילי ושמי. אגב, מה הם גזרו? אז יש ברש"י הסבר, נשגה, גזרו עליהן, ושוב פעם אנחנו מדברים על גזירה דרבנן. בדברים שאנחנו נזכיר כאן, הם דברים שיש להם שורש, או יש תקדים בתורה, אבל לא לגבי גויים. בית דין חשמונאי עשו את הגזירה, את הקשר בין הדברים. אז גזרו עליהם משום נידה דרבנן. ואף אגב דעובד קרובים, מה שהיא אומר, אין דמה מטמא מן התורה שהרי היא כבהמה, חכמים גזרו עליה. ומשום, זה היה הנון, עכשיו שין, שפחה. יש איסור לבוא, יש איסור תורה ליהודי לבוא על שפחה. עכשיו, הגויה היא לא שפחה, זה גויה, זה משהו אחר. בכל אופן, מי שבא עליה זה נחשב כאילו עבר על האיסור, בא על שפחה. ומשום, עובדת כוכבים, כאילו מתחתן בדרך אישות. ומשום אשת איש, דבולת בעל, יש להם לבני נוח, תכתיב, היא בולת בעל. בישראל, הרגיל בכך, הועילו בעל עליה, בנידתה, אז אנחנו, זה כאן ההסבר למה גזרו על יהודי שבא על גויה משום ארבע עבירות האלו, כי ישראל שרגיל בכך, הוא בא עליה בנידתה, בעל הגויה בנידתה, עתי למבנה מנידה ישראלית ועתי למין סב שפחה ועבר משום לא יקדש. זה הפסוק שממנו לומדים לב על מי שבא על שפחה. ועתי למין סבל עובד כוכבים ועבר לא תתחתן, ועתי למבעל אשת איש ישראל. רש"י הבא משום נשגז, נידה, שפחה, עובד כוכבים, כוונה גויה. עכשיו הזין, זונה. שאם כהן הוא, יש כאן משום לב דה זונה. עכשיו המושג של זונה, זה לא כמו שמשתמשים במילה היום באופן ציבורי או כללי או רחובי. זונה, בתורה זה איסור ש... מיוחד לכהונה, בלי להיכנס לפרטי פרטים עכשיו, אבל לא מדובר מה שאנחנו מכנים זונה, ולא לאו ממש, אלא גזירה משום זונה ישראלית שנבלה לאסור לה. הנה רש"י כבר נותן לנו בתמצית מה זה זונה. זה אישה ישראלית שעברה ביאה אסורה, זה הופך אותה לקטגוריה שקוראים זונה. בכל אופן, השאלה עדיין בתוקפה. רואים שהאיסור של גבר ישראל שבא על גויה זה תוצאה מגזירה של בית דין של חשמונאי. אז מה מקומם של תלמידי הלל ושמעי בגזירה? תשובה, היא גזרו בית דינו של חשמונאי ויה, אבל ייחוד לא. ואתו אינו גזרו אפילו ייחוד. תלמידי לב השמי גזרו שגבר יהודי אסור להיות בייחוד עם גויה. שורת הגמרא, ייחוד נמי זה גם גזירה קדומה. בית דינו של דוד גזרו. דיאמר רבי יהודה באותה שעה, כאן אנחנו מתייחסים עוד מקרה, מעשה מקראי, עם ילדי דוד המלך, אמנון ותמר, והיה מעשה גרוע שקרה ביניהם, שוב פעם, בלי להיכנס לסיפור המקראי, אבל בעקבות אותו מעשה, גזרו על ייחוד. הגמרא עונה, אמרי אתם, מה שבית דינו של דוד גזרו ייחוד דבת ישראל, שם היה דובר על ביתו של דוד המלך עם אמנון, גם בן שלו, אבל ייחוד דעובדת כוכבים, לא, זה לא היה גזרת בית דינו של דוד. ויאתוינו גזרו אפילו ייחוד דעובדת כוכבים. בית תלמידי הלל שמאי גזרו מה הגזרה בסופו של דבר, בנותיהן אסור לגבר יהודי להיות בייחוד עם עם נוכריה. עכשיו אנחנו הזכרנו פה במהלך, ויש לנו חיצים לפני כמה שורות, שבבית דינו של דוד אז גזרו על איסור ייחוד בין שני יהודים ישראלים. על זה הגמרא שואלת, ייחוד דבת ישראל דאורייתא היא, זה לא תוצאה של גזירת בית דינו של דוד. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוצדק, רמז ייחוד מן התורה מנין? שנאמר, כי איסיתך אחיך בן אמך. הפסוק כפשוטו מדבר על מי שמסית לעבודה זרה. ומה מתואר בפסוק? כשאחיך, שיש לך אח משותף עם אותו אין. זה אחיך בן אמך. שואלת הגמרא, וכי בן אם מסית בן אב, אח שיש להם אב, אבא משותף, אינו מסית. מה, למה התורה מגבילה את המסית שמתואר באח מאם משותפת? ובן אב לא מסית, אלא אז יש להוציא את הפסוק מהקשרו או מהפירוש הפשוט שלו או מהמילולי, ולהבין שיש מה לדרוש פה. אלא מה זה בן אמך? באה התורה פה לרמז, בן מתייחד עם אמו, ואין אחר מתייחד עם כל הראיות שבתורה. כלומר, כשמדובר על חוץ מגבר ואשתו, גבר יהודי לא יכול להיות בבדידות או בייחוד עם שום אישה חוץ מ אם מדובר אמו, אבל שום ערווה אחר, אחרת לא. לא דודה, לא בת דודה וכו' וכו'. אז אנחנו שוב פעם רואים שלדבר על ייחוד עם בין שני אנשים ישראלים זה לא גזירת בית דינו של דוד, זה איסור תורה. הגמרא עונה, ייחוד דאורייתא דאשת איש, ויאת דוד וגזר אפילו הייחוד דפנויה. כלומר שאמרנו מקודם שבן מתייחד עם מו ואין אחר מתייחד עם כל הראיות, זה מדובר בערווה כמו אשת איש, אבל פנוי עם פנויה, היא לא ערווה עבורו, אז זה לא כלול באיסור התורה, אבל כן תוצאה מגזירת בית דינו של דוד. ויאתו תמידי בית שמי ובית דיו גזו אפילו הייחוד דעובדת כוכבים. אז על זה, ובכך אנחנו מבינים מה שמוזכר למעלה, שתלמידי הלל ושמאי גזרו על פיתן, על שמנן, וזה אותו ינן, וינן יכול להביא לידי בנותיהן, ועל בנותיהן, מה הגזרה שמה? על בנותיהן גזרה שגבר ישראל לא יהיה בייחוד עם גויה. אמרנו מקודם, או קראנו ברשימה של הגזירות דבר שהיה סתום על דבר אחר משום דבר אחר. שואל את הגמרא פה, ועל דבר אחר משום דבר אחר, סליחה, מהי על דבר אחר משום דבר אחר? ורש"י מוקדם יותר ציין שה הדבר אחר, משום דבר אחר, לא משום עבודה זרה. בניגוד לשאר הדברים שהזכרנו ברשימה למעלה, זה לא, לא קשור לעבודה זרה. אז מה זה? אמר רב נחמן יצחק, גזרו על תינוק עובד כוכבים שיתאמה בזיבה. זיבה זה הפרשה גופני שקיים אצל גברים. זה לא שכבת זרע, זה הפרשה אחרת. אנחנו פחות מכירים את המציאות של הדבר היום, אבל יש הפרשה שנקראת זב, וזב יהודי שעובר את זה, שחווה את זה, הפרשה הזאת, הוא תמי מן התורה. עכשיו אנחנו שוב פעם מדברים על גויים. גויים אין להם תומעה מן התורה. אז אבל מה? גזרו. גזרו על תינוק עובד כוכבים שיתאמה בזיבה. למה? שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור. אנחנו מטילים תומעה להם, ובכך אנחנו נצליח להרחיק יהודים מלהיות אצלם, כי מה? כי אנחנו חוששים אחרת משום משכב זכור. דיום רבי זרע, צער גדול היה לי אצל רבי אסי. הביטוי הזה צער גדול, רש"י אומר, כלומר תורח גדול היה לי אצלו בשאלה זו, ששאלתי ממנו כמה פעמים ולא היה בידו. הגמרא ממשיכה, ורב אסי אצל רבי יוחנן, ורבי יוחנן אצל רבי יוחנן, ורבי יוחנן אצל רבי נתן בן אמרם, ורבי נתן בן אמרם אצל רבי. תינוק עובד כוכבים, מאימתי מטמא בזיבה? והוא אמר לי, בן יומו. וכשבאתי אצל רבי חייא, אמר לי, בן 9 שנים ויום אחד. וכשבאתי והרציתי דבריי לפני רבי, אמר לי, אנך דבריי שאני אמרתי יום אחד, תינוק בן יום אחד, ואחוז דברי רבי חייא דאמר תינוק עובד כוכבים אימתי מטמא בזיבה, בן 9 שנים ויום אחד. הגמרא ממשיכה, בדף למד זין, הועיל, מה מיוחד בגיל הזה, 9 שנים ויום אחד? הועיל וראוי לביאה, מטמא נמי בזיבה. רש"י בשורה ראשונה, הועיל וראוי לביאה, דתמה דגזרת זיבה משום ביאה, הוא כדמרן של אי תינוק שישראל רגיל אצלו במשקף זכור. וכך לא גזרו עליה עד דחזית לביאה. אין טעם לגזור, אלא אם כן אפשר לדבר על מה שראוי לקיום יחסים. אז זכר פחות מבין 9 שנים ויום אחד, הוא לא ראוי לקיום יחסים, הוא לא יכול, זה לא נקרא ביאה מצידו. אמר רבינה, ילקח, מאחר שאמרנו שהתומה הזאת היא קשור לזמן או לגיל של ראוי לביאה, התינוקת עובדת כוכבים בת 3 שנים ויום אחד, הועיל וראוי לביאה מטמאה בזיבה. אותו כלל אצל בנות, אצל נקבות, תופס מגיל 3 שנים ויום אחד. אצל זכר מתי מדברים על ראוי לביאה? 9 שנים ויום אחד. אצל נקבות אותו כלל, אותו פרינציפ שראוי לביאה, זה מתחיל מגיל הרבה יותר מוקדם, גיל 3 שנים ויום אחד. ואגב, זה שונה ממה שהתחלנו פה, ממה שרבי אמר בעניין הזכר, גזירה מיום אחד, לא, כי רבי חזר בו מזה. אז גם אצל הבנות, בניגוד למה שקראנו בשורות הראשונות של למד וב עמוד בית, ראינו אמר רב נחמן יצחק שמה בשורה שישית מראש עמוד, אז אנחנו יצחק אמר גזרו על בנותיהם נידות מאריסותן. אריסותן זה תינוקת לא, לא תינוקת בדיוק, אלא ילדה קטנה, 3 שנים ויום 1. הגמרא שואלת, מה אני לומד מרבינה שלא הייתי יודע לבד? פשיטה, לכאורה זה פשוט. רשי כותב, כיוון לתינוק משעה שראוי כמו לביאה, הוא עדין לתינוקת, הייתי מבין את זה בלי עזרתו של רבינה. הגמרא עונה, מהו דתימה? היי ידע לארגולי, והא לא ידעה לארגולי. הגיל שתשע שנים ויום אחד אצל זכר, חוץ מזה שהוא ראוי לביאה, הוא גם יכול לשדל. רשי כותב, מהו דתימה? אי תינוק כשראוי לביאה הוא ערום, כוונה בדיבור ומחשבותיו, להרגולי, להרגיל, להרגולי, להמשיך ישראל אצלו, יכול לפתות. ולכן היה חשוב לגזור עליו תומה מגיל כזה, שהוא כבר היה יכול לפתות ילד ישראל לבוא, להיות איתו. אבל תינוקת בת 3, אף אגב דבת ביהי, אין בה ערמומית, אתה לא יודע להרגולי עד שתי בת 9, לא נגזר עליה. זה מה שהייתי חושב. כמה שמלן, זה מה שרבינה מחדש, שמגיעים ללא קשר ליכולות עמומיות, גוזרים משעה שאי הויה לביאה גזרו עליה את התומת נידה שהזכרנו מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.